ערב טוב לכולם. סדרת חמש המגילות חלפה למהר מאוד, ואנחנו שמחים ואפילו עצובים קצת לפתוח את השיעור האחרון בסדרה. השיעור הזה יתקיים לזכרו של מורנו ורבינו, ראש הישיבה ומייסד של ישיבת הר ציון, הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה, שיום פטירתו יארך בשבוע הבא. השיעור נתרם על ידי קבוצת בוגרי ישיבה וידידיה. אנחנו רוצים להודות לקהילת שיר החדשה שמערכת את השיעור, הזה. השיעור הראשון יעסוק במגילת איכה, או כמו שהגמרא רבה בתרא אומרת על ירמיהו הנביא, נביא החורבן, שכתב את ספרו ואת ספר הקינות, או בשמה המאוחר יותר מגילת איכה. לאחר מכן בחלקו השני יתקיים שיעור בנושא אקטואלי, שהפעם נושא השיעור מכירת נשק ישראלי ואימונים צבאיים למדינות הנמצאות בעימות, עניין מובטח. אני מזמין את מורנו ורבינו ראש ישיבת הר ציון הרב יעקב מדן.
שלום. טוב, כמו שהוזכר, לא רחוק כך לסיים שדרה של מגילות במגילת איכה, אבל זה נושא לוח השנה מזמן לנו. בדרך הטבע לא יש שיעור שמח. אנחנו נדבר גם על השאלה אם מגילת איכה היא אכן מגילת קינות או שמדובר על דבר אחר. נדבר על זה כשנדבר על פרק ד'. נלמד את הפרקים לא כסדרן, סדר שרירותי, אבל בכל אופן נתחיל מפרק א'. בקשר אנשים יהיו צמודים לספרים אחרת יהיו בשם הכללים מה נחזור. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים שרדתי במדינות, הייתה למש מחות יחקה בלילה ודימתה הלחייה, אין לה מנחים מכל אוהביה, כל ראיה בגיובה היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעומי מרוב עבודה, היא ישבה בגויים למצוא המנוח, כל רותחיה היא שיקועה בין המצרים. דרכי ציון הבלות, מפי ראי מועד, כושרי השולמים, קוני הנהנחים, בתולותי הנוגות והיא מרלה. היו מצריה לראש, עבי השלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה על חוש בי לפני צר. ויצא מבציון כל הדרה, היו שריה כי הילים לא מצאו מיראה והלכו ולוקוח לפני רודף. זכה ירושלים ימי עוניה ומגודיה, כל מחמודיה שהיו מימי קדם, מנפון עמה ביצר ואין עוזר לה, או הצרים שחקו על משפטיה. חטא חטאה ירושלים, על כן לניתה היתה, כל מכבדיה יזולו כי ראו ערוותה, גם היא נהנחה ואתה שורחו. תומתה בשוליה לא זכה, חביתה, ותרת פלאים, אין מנחם לה. ראה אדוני את בני כי הגדיל אויב. ידו פרס שר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, שצילית לו יבואו והקהל לך. כל המן הנחים מבקשים לחם, ומחמדיהם באוכל להשית נפש. ראה אדוני ועבידה כי הייתי זוהלה. לא עליכם כל עבורי דרך. דרך, הביטו וראו אם יש בחור כמחוביה שעולה לי אשר הורגה אדוני ביום חרון הפור. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדן הפרס רשת לרגלי, ישיבני אחור, נתנה לי שוממה כל היום דבר. נשקד עול פשעי בידו, ישרקו עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנה לי אדוני בידי לא הוכלכו. שירה כל הדירה אדוני בקרבי, קרא לי מועד לשמור בחוריי, גץ את הרך אדוני לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכייה, איני איני עוד המים, כי רחק ממני מנחם ישיר נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. שיבה אדוני ליעקב, סביבה צריו, הייתה ירושלים לידה ביניהם. צדיק הוא אדוני, כי חיום הריתי, שמונה כל העמים הורו מחובי, בתולותיו ובחוויי הלכו בשבי. קראתי לה מהווי, מרימוי, כהניי וזכניי בעיר גברו, כי ביקשו אוכל למה וישיבו את נפשם. ראה אדוני קיצר לי מאיך ומרמרו, נהפך לבי בקרבי, כי מרום הריתי מחוץ שקלחר ובית כמוות. שמעו כן הנחם, אין מנחם לי, כל אויביי, שמעו ראתי ששו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת, ויהיו כמוני. כמו כל רעתם לפניך מעולה, למה כאשר הולדת לי על קום שעי, כי רבות הלכותיי ולבי דבריי. יש פה קינה ובכי על דברים לא מעטים, ואם אנחנו רוצים לתפוס את הפרק בקרניו, אז דומה שהנושא המרכזי לא היחיד, אבל הנושא שהפרק עוסק בו, יש כאן ביטוי שחוזר 5 פעמים. פסוק ב', בכל תתקה בלילה ותמתה על לחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. אנחנו חוזרים על זה בפסוק ט', תומתה ושוויה, לא זכר חגיתה ותרת פנאים, אין מנחם לה. זה ממשיך בפסוק ט'ז', על אלה אני בוכייה, איני אני יורד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. פסוק י"ז, ועשה ציון בידיה, אין מנחם לה. פסוק כ"א, שמעו כי נחני, אין מנחם לי. זה עד היום נראה ביטוי מפתח, ועסקנו בביטויים מסוג מסוים, אין לה מנחם, או אין מנחם לי, לא חשוב. אבל מספר הביטויים שיש כאן, שנמצא בסביבה של העניין הזה, הוא רב מאוד, ובמידה רבה ניתן לומר שהוא מצביע על תוכנו של הפרק. נראה את הפסוק הראשון, חי השלב הדד, הייתה כאלמנה, כל ראיה בגדובה היו לה לאויבים. אנחנו נמשיך, נראה רק את הדברים העיקריים, אבל זה כולל עוד הרבה מאוד דברים אחרים גם כן. נראה פסוק ז', ראו הצרים, שחקו על משפטיה. פסוק ח', חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. נידה במשמעות של אות מאה או מנודה. כל מכבדיה היא זילוה. אנחנו נמשיך. נתנה לי שוממה, והולך יחד עם זה. והקריאה שלה בפסוק י"ח, שימו נא כל העמים וראו מה חובי, אף אחד לא שומע. פסוק י"ט, קראתי למאהבי, הם הרימוני. וכמובן גם הנקמה, בקשת הנקמה בסוף, בבית היום קראת ויוחמוני, תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, כאשר הועלת לי על כל פשעי, כי רבות הלכותיי ולבי דבריי. הקינה איננה מדברת, ותבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, על חיל מלך בבל. על זה לא היה שום דיון בפרק הזה. זה מדבר על כל רעיה שבגדו בה והיו לה לאויבים. כלומר, הפרק, ניתן לומר, או הקינה, ניתן לומר, מציינת את הידידים שנראו בשעתם ידידים טובים ותומכים וקורתי ברית, וברגע שקרה מה שקרה, אז כולם סובבו את הגב, ואפשר אפילו לומר, מחקו איזשהו חיוך בצד, גם דבר שנוכיח אותו. יש לנו סיפור ידוע, אוליבר טוויסט, שכולם מבקשים, אנחנו נדבר על זה בבית יתומים, כולם מבקשים ומפילים גורל, ונופל על אוליבר טוויסט שהוא הראשון שיבקש מנה נוספת, וכולם מגבים אותו, וברגע שהמנהל תופס אותו ומכה אותו, כולם מסובבים את הגב, ואף אחד איננו יחד איתו, והוא לבד צריך לשלם את כל המחיר הגדול. וזה מעין הסיפור שקורה כאן. מי הם הידידים האלה שבשעת מבחן סובבו את הגב? ושעל זה, ודווקא על זה הקינה, על כל רעיה בגדובה היו לה לאויבים. הבאנו קצת כאן מקורות, שיהיה יותר קל לאנשים. נראה את המקור הראשון שהבאנו בירמיהו פרק ז', ירמיהו נביא החורבן, וכבר הוזכר שהוא גם זה שחיבר את מגילת הקינות, בלשון חז"ל, מגילת איכה בלשוננו. כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסרות ומטות ומטרתם על צוואריך. הוא הידועה שירמיהו שם על עצמו מוסרות ומטות. אנחנו בעיקר זוכרים את חנניה בן עזור, הנביא מכיוון ששבר את המטות שלו, אבל כאן אנחנו, זה פרק ח', אנחנו פרק ז', כאשר אנחנו מדברים על המוסרות והמטות. ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים מירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. וציוותה אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, וכוחי הגדול ומזכוי המטויה ונתתי על אשר ישר בעיניי. ועדה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעבדו, ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל בחר וברעו ובדר ירקוד על הגוי ההוא לעומת מה יתמין אותם בידו. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמיכם ואל קלומותיכם ואל עולניכם ואל קשפיכם אשר הם אומרים עליכם לאמור לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבים לכם למען ארחיק אתכם מעל אדמתכם וידעתי אתכם ועבדתם. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו וינכתיב על אדמתו ומדוני ועבדה וישבה. ואל צדקיהו מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה לאמור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ויבדו אותו ועמו יחיו. למה תמותו אתה ועמך בחרב ברעב ובדבר כאשר דיבר אדוני אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל? ואל תשמעו אל דברי נביאיכם האומרים עליכם לאמור לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבים לכם, כי לא שפטים נאום אדוני והם ניבים בשם. ניתן מהסיפור הזה קצת להסיק את הרקע, ובואו נגיד שלא ככל מיני מנתחים היסטוריים או היסטוריוסופים שהם מבינים שירמיהו היה אדם ריאלי ועם שכל וראה את הנולד ואמר מה אתם הולכים למרוד במלך בבל יותר חזק מכם ובסופו של דבר הוא ישבור אתכם ויקרא אתכם. ירמיהו לא היה מדינאי וירמיהו לא היה רואה את הנולד, ואני אפילו לא בטוח שהיה כל כך פשוט לנחש שמלך בבל ינצח במלחמה הזאת. ירמיהו היה לפי השם, וראייתו את הדברים איננה, לא נועדה להיות פוליטיקה ריאליסטית כלשהי, אלא מדובר פה על מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא. ניתן לה איזשהו רקע קטן, לא יכולתי לתת פה יותר מדי דפים, ונסביר לאור זה את הנאמר כאן, ואחר כך איך הנבואה הזאת שייכת אלינו. יש בעיה כשלומדים פרק אחד בירמיהו, הוא כולו צפת בצפת עשויה, כל פרק צריכים ללמוד את אלה של פניו ולראות מה כתוב בהם, אבל אני אקריא, אשתדל להקריא לבד, לאט, מי שמחזיק תנ"ך מה טוב, ואני אקרא בפרק כ"ה. זו הנבואה כתובה יותר, היא נאמרה עוד בימי יהויקים שקדם לצדקיהו. הדבר שהיה לירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית מיהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. זאת השנה שנבוכדנצר עלה וירמיהו ידע שהוא עלה כשליח השם. אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור, מן 13 שנה ליושיהו בן עמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה 23 שנה היה דבר אדוני אליי, ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם. משלח אדוני עליכם את כל עברי הנביאים השכם ושלוח ולא שמעתם ולא ידיתן את אוזניכם לשמוע לאמור שובו נעיש מדרכו הרע ומרוע מעל עליכם ושבו על האדמה אשר נתן אדוני לכם ולעבדיכם למין עולם ועד עולם. שוב אני אמונה כאן כדי שלא נסתבך עם יותר מדי מלאכים, רק את שלושת המלאכים העיקריים שנזכרו בתחילת ספר ירמיהו. השבת זה יהיה לנו בהפטרה, כן? דברי ירמיהו בחלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה ב-13 שנה למלכו, החל לנבא בשנת 13 ליאשיהו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה, כלומר 11 שנה, לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. כך תתחיל ההפטרה, השבת. כלומר אנחנו מדברים על שלושה מלכים שהראשון היה צדיק גדול, יאשיהו, מ-13 שנה ליאשיהו, ירמיהו מדבר ודופק כל הזמן בדלת לשוב בתשובה. היה תהליך, אבל יאשיהו נהרג, התהליך נבלם באמצעו. ימי יהויקים שבא אחריו, ושוב אני מדלג על שני מלכים קטנים מאוד, ימי יהויקים שבא אחריו היו ימי נסיגה רוחנית קשים ביותר, כולל חידוש במות התופת בגי בנינום, כולל עוולות קשות מאוד בתחום הצדקה והמשפט. ירמיהו עומד ומטרה, עומד ומטרה. ברגע האחרון הוא כותב את דבריו על מגילת ספר, במובן שבעצם אומר חידור, כתוב על ספר, זה יקרה, זה שטר. יהויקים לוקח את המגילה הזאת, קורע אותה חתיכות חתיכות, משליך אותם לתנור, ושם מתחיל להיות ברור שהגזירה נגזרה. וכאן חשוב לומר את הדבר הבא, שהגזירה נגזרה אחרי כל כך הרבה התראות, אין מדובר על חורבן ירושלים ולא על חורבן המקדש ולא על גלות בני יהודה. הגזירה שנגזרה הייתה קצת יותר מינורית, לא טובה, זה רק קשה. הגזירה הייתה, אתם אינכם רוצים לעבוד את השם, בבקשה. מעולם לא נועדתם להיות עם של בני חורים. גם כשיצאתם ממצרים, זה לא היה תחת בשורת שלח את עמי, או let my people go. שתי הסיסמאות האלה הן חדשות, הן בנות דורנו. מה שנאמר בתורה זה שלח את עמי ויעבדוני. להיות עובדי השם במקום עובדי פרעו. אינכם רוצים להיות עובדי השם, תקבלו את פרעו מחדש, במקרה הזה לא פרעו אלא מבוכד נצר. ותעבדו. בהמשך נזכר גם קצבת מזמן מדויקת מאוד, 70 שנים לעבוד את מבוכד נצר ואת זרעו. כמובן מבוכד נצר רואים לא 70 שנה, אבל את מבוכד נצר ואת זרעו יעבדו במשך 70 שנה עד שהקדוש ברוך הוא יפקוד גם עליו. זה מה שנגזר, לא נגזר את זה. גזרות רבות במקרא, נראות לנו גזרות, גזרות של נביאים, נראות לנו גזרות קשות מהן כמותם, וזה לא היה. אני אתן בתור דוגמה, הגזירה שגזר שמואל על שאול, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך. לא נעים, גם לא כל כך נורא. הרעו הטוב ממנו, דוד, התגלגל אל ביתו של שאול, נשא את ביתו לאישה. בסדר, אז במקום הבן, החתן, ימשיך אותך. שאול המשיך את מלכותו, עד יום אותו. אף אחד לא הדיח אותו ממלכותו. אלא אחר כך ימשיך אותו החתן במקום הבן, ממש לא נורא. והבן יהיה משנה למלך, והבן גם מסכים לזה. באמת, הנכד ימשיך את המלכות. גזירה של גזירה על שאול לא הייתה נוראית. שאול נאבק ונלחם ורדף את דוד והרג את נומי הכהנים ועשה את כל הדברים, בסופו של דבר נהרג הוא בכל עולם. אבל הדבר הזה מזכיר לנו את ההבדל בין חטא המרגלים לחטא המעפילים. חטא המרגלים, אני מכוון המרגלים עצמם, אני מכוון העם. העם חטא, ואמר, ואמרו איש אלכים, נדלה ראש ונשוב למצרים. עצור ממש לעצור למצרים. לעצור למצרים זה גם לוותר על עשרת הדיברות, זה גם לוותר על המשכן, זה לוותר על הכל. לוותר על משה רבי. הם רצו לשוב למצרים. גילו, גזירת 40 שנה. אפשר לחיות עם זה. לחנך את הבנים, ללמד אותם, את המסורת היהודית, הבנים יזכו כשם שנתנו אבותיי לי, כך יתה אני לבניי. אדם יכול לראות את עצמו ניגל גם כשהבנים שלו ניגלים. מעפילים לא השלימו עם העונש. ואמרו, אנחנו עולים. מה? שהאלטרנטיבה הייתה ללכת למצרים. אז הם אמרו, ניתן ראש ונשאו למצרים. כשאמרו שהאלטרנטיבה זה להירקב במדבר, אז אמרו, מה פתאום? בטח שאנחנו נלכם. הם לא קיבלו את הדין. כשלא קיבלו את הדין, אז העונש שלהם היה כפול ומכופל. הם כולם הושמדו. שוב, כאן העונש לא היה אחר מאשר שיעבוד לנבוכדנצר, ממש לא נעים. אבל זה לא חורבן ירושלים, זה לא חורבן המקדש, זה לא גלות, זה לא מותם של רבבות אלפי ומאות, בני, ומאות אלפי בני ישראל. ברעב ובצמא, ובכל מה שאנחנו קוראים בין גלעד אחד. כל מה שקיבלו העונש היה עבדות, מכאן ואילך, אחרי ש-23 שנים שירמיהו מטיף להם לשוב בתשובה, אחרי שנת 4 ליהויקים הוא מטיף להם רק דבר אחד, לקבל את הדין. כמו דוד שקיבל את הדין, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך הרעה מביתך ושכב איש את בשך על עיני השמש הזאת, קיבל עליו את הדין ועזב את ירושלים. אמר אם כה אמר לי, לא חפצתי בך, הנני אעשה לי כאשר טוב בעיניו. נדע לקבל את העונש. זה גם עוצמה, זה גם גדלות. שמונה עשרה שנים נוספות, על ה-23, 17, 18 שנים נוספות, ירמיהו ניבא 40 שנה, אנחנו חורבן. ירמיהו מטיף לקבל את הדין, זה הכל. יהויקים, מת, נהרג, היה מלך קשה מאוד מאוד, הוא בעצם הרדר את הדברים עד החורבן. צדקיהו כשמלך, היו הרבה תקוות. אנחנו נראה זה כשנדבר על פרק ד'. כשצדקיהו מלך היו הרבה תקוות. פרק ד' נאמר, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצלו נחיה בגויים, על פי הפשט הכוונה לצדקיהו ולא ליושיהו. תודה רבה. הכוונה לצדקיהו. הוא נקרא רוח אפינו משיח השם, מה שאנחנו רואים גם בזמירות של שבת. בן דוד עבדך יבוא ויגדלנו רוח אפינו משיח השם, זה מדבר על צדקיהו. הוא החל טוב עד השנה הערבית של צדקיהו. כאן חל מפנה, זה המפנה שקראנו אותו כאן בירמיהו פרק הזה. מתחיל להתרחש בכל האזור, מתחיל להתבשל מרד נגד נבוכדנצר. זה לא מתחיל מצדקיהו. צדקיהו נשבע אמונים לנבוכדנצר, מתחיל להתבשל מרד, בגלל שנבוכדנצר הסתפק שם קצת בצפון, כרתו ברית עם מצרים, וכל העמים באים לאן? לירושלים, לשכנע את צדקיהו להצטרף למרד. מי זה העמים? רשומים כאן, מלך מואב, מלך בני עמון, מלך אדום, מלך צור, מלך צידון. צדקיהו דמות מפתח, משום שאם רוצים גיבוי של מצרים, אז תדמיינו לעצמכם לרגע את מפת האזור. אתם מבינים שמצרים לא תוכל לתת גיבוי לא לאדום ולא למואב ולא לעמון ולא לצור ולא לצידון בלי שמלכות יהודה משתפת פעולה. היא נמצאת בדיוק בלב החזית, היא נמצאת בין מצרים לבין כל הארצות האלה, היא חוצצת. אם צדקיהו נשאר נאמן לנבוכדנצר, לא יוכלו לבוא. כולם באים אל צדקיהו ויושבים בירושלים ומכבדים אותו ובאים אליו, הוא המלך המרכזי, מלך מצרים שולח גם את ברכותיו, והכל נשמע טוב ויפה. כל נביאי השקר תומכים במהלך הזה בגלל שלא מעוניינים בנבוכדנצר. נראה על פניו סיכוי בגיבוי מצרים לעשות את זה, ורק ירמיהו נביא בודד שולח מסורות ומוטות ואומר להם, תדעו לכם, זו גזירה מאת השם. ושלטון נבוכדנצר עליכם אחרי שעזבתם את הקדוש ברוך הוא. נקרא לו היום פסוק אחד בפרק כ"ה, פרק שקראנו קודם, זה לקראת הסוף, יש שם כוס יין חימה שהוא משקה את כל הגויים, ואומר להם שם דבר מעניין. ואמרת עליהם, כן, העמים מסרבים לשתות את כוס יין החימה, יין הפורענות. אני קורא בפסוק כ"ח, והיה כי ימענו לקחת הכוס מידך לשתות, ואמרת עליהם, כלומר אדוני צבאות שתות תשתו. כי הנה בעיר אשר נקרא שמי עליה אנוכי מחל להרע, ואתם ינקה תנקו, לא תנקו. חרב אני קורא על כל יושבי הארץ ומדוע עשרות. ישנם תיאורים בירמיהו, איך כל העמים שמסביב מסיתים את ממלכת יהודה ללכת בעקבותיהם. אבל אני אומר להם, מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא יעניש רק את ירושלים ואתם תצאו חלקי? כולכם תחתפו. וכשבא נבוכדנצר, זוהי גזרה שהנביא גוזר מעת השם, הוא ישלוט כאן בכל הארץ, הוא ישעבד אתכם, והשיעבוד לא יהיה נעים. לא נעים, אבל אפשר לחיות אותו. אבל כאמור, כולם מרוממים את צדקיהו ולוחצים לו יד, ומחבקים אותו ונותנים לו כתף, אתה מצטרף אלינו למרד, ואנחנו בחסות מצרים נצליח. בעזרת פרעה נעשה ונצליח. נחמד. ברור שנבוכדנצר זעם יותר מכולם מהממלכת יהודה, בגלל שהיא הייתה ממלכת המפתח. שהרי לכן הוא השפיע את צדקיהו והחליף את שמו, שלא יורד בו. ולכן ראשון הוא עולה על ירושלים, לפני כולם. וכולם כמובן באים לעזור יחד עם מלך מצרים, נכון? כולם סובלים את הגב. כל רואיה בגדובה היו לה לאויבים. כאשר צדקיהו מבקש עזרה, קראתי למאהבי הם הרימוני. אין מנחם לה. וכל מה שקרה, המשמעות של הבגידה שישראל נכנסו לצרה. אתה מקבל מכה מדי אויב, מה גם שזה הגיע לממלכתו של צדקיהו על הבגידה שלהם בנבוכדנצר. זה קשה. כשחברים שלך שהבטיחו לך עזרה, כולם מסובבים את הגב ואיש לא בא לעזור. לא רואה פה הרבה אנשים בגילי, אבל אני לא יכול שלא להיזכר בערב מלחמת ששת הימים. מה ביקשנו? כן, פה התחילו לדבר על אושוויץ שנייה. פה קידשו את הגנים הציבוריים כבתי קברות. כל מי שביקשנו עזרה סובב את הגב. שרל דה גול היה ראשון, ובעקבותיו כולם, איש לא היה מוכן לנו. ארצות הברית אמרה, תשלח ספינת מבחן, אם יבואו איתה עוד 30 מדינות, תשלח ספינת מבחן כדי לבדוק אם באמת סגרו את ים שם. לא היה מצליח. איש לא בא לעזור, היינו לבד, 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 עם גב לקיר, ככה נלחם. רק אחד היה שעזור לנו. כאן, המקרה של צדקיהו גם הוא לא עזור. ותחושת הבגידה הזאת היא זאת שבאה לידי ביטוי בפרק הזה. אפשר לומר שהבגידה הזאת באה מחולשה. אבל נקרא את הפסוקים ביחזקאל, זה פה לא פסוקים רצופים, כל שורה זה פסוק שלקחתי מקטע, ודי שנראה אותם. אלה מגילת נבואות העמים של יחזקאל. היית ברדה אליי לאמור, בן אדם שים פניך על בני המון וינבא עליהם. ואמרת לבני המון, שמרו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרך, האח! אל מקדשי כי ניחד, ואל אדמת ישראל כי נשמה, ואל בני יהודה כי הלכו בגולה. היה, כלומר, מחית כפיים, כשזה קרה. דילוג לנבואה אחרת, כה אמר אדוני אלוהים יען אמור מואב אשי, הנה ככל הגויים בית יהודה. גם אלוהים שלהם, כמו שלנו, אף פעם לא עוזר. שוב פסוק אחר, כה אמר אדוני אלוהים יען עשות אדום במקום נקם לבית יהודה, וישמו השום ונקמו בהם. אדום, ויש לנו איזה נבואה, הם באו אחרי החיל המבליל, כסוחרי העבדים, עם הרשות שלו, כדי לקנות את בני יהודה בזול לעבדים מידי נבוכדנצר, ולהפיץ אותם בכל גויי הסביבה. פלישתים, כה אמר אלו אלו מי הרסות פלישתים בין כמה, וינקמו בהם משעת נפש, בנפש, למשחית, איבת עולם. ושוב נבואה מאוחר יותר, והיא בהשתה עשרה שנה באחד לחודש, היה דבר אלו אלה אמור, אל אדם יענו שאמרה צהור על יהודה, האח נשברה על דלתות העמים, נעשה בה אליי, מלאה חורבה. גם הטוב של ירושלים נשברה, עכשיו כל המסחר יעבור דרכי. זה לא רק שלא באו לעשות. הייתה הרבה מאוד שמחה לעת. כמו שאומר כאן הנביא בקינתו, שמעו כי נהנחן, כל אויבי שמעו רעתי ששו. כי אתה עשית, הבאת יום קראת ויהיו חמוני, תבוא כל רעתם לפניך ועולל למו. כאשר עוללת לי על רוב שעי, כי רבות הנחותיי וליבי נהי. הבדידות ותחושת הנבגדות עליהם נאמרה הקינה הזאת. אנחנו חייבים לקצר, אם אנחנו רוצים להספיק עוד כמה קינות. אם מה לא לפי הסדר, אני אתחיל אולי מהקינה שיחסית יש לנו עליה דברים קצרים, ונעבור לקינות שיש לנו דברים עמוקים יותר. נדרג לפרק ד'. איך היום עם זהב, שני הקרם הטוב, תשתפך לאבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איך נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שעד, הניחו גוריהם, בתמיד להחזר הקיינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו בצמא, הלורים שאנו לכת פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולע, חיכו השפטות. ויגדל ארון באדמים וחדץ זור, הפוכח מורג ולוקל ובידיים. זכו נזרי המשלג, זכו מחלב, את מועצים מתמימים, ספיר גזרתם. חשך משחות, אורם לא ניקו בחצות, צפד אורם על עצמם יבש ערך העץ. טובים היו חללי חרב וחללי רעב. שהם יזובו מדוכרים, כלומר חללי רעה, חללי חרב, יהיו טובים מנבות צדאי, אלה שמתו מחמת נבות צדאי. ידעי אנשים החמנויות בשביל ילדיהם היו לבורות למה בשבר בתמים. כלה אמרה את חמתו השופר חלון הפה והרצת אש בציון ותוק על יסודותיה. לא אמינו על חרס כל יושבי תבל כי יבוא צהר לא היו בשערי ירושלים. מחטות נביאה, אבנות כהניה, השופכים בקרבם דם צדיקים. לא יביאים בקוצות נגועלו בדם, ולא יוכלו יגעו בלבושיהם. סור ותמק, העולם אסור ושור אל תיגעו, כי נעשו גם נער אמרו ורואים לא יוסיפו לגור. פני אדמה, חלקם לא יוסיף להביטם, בני כהנים למסעו ומזכנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו לזרתנו, הבל ציפינו, ציפינו אל גוי לא יושיע. שפות צעדינו ללכת בחובותינו כרב קיצינו, מנו ימינו כבר קיצינו. קלים היו עודפינו מיישרי שמיים, אלא היו דלקונו במדבר עבולנו, רוח אפינו משיח אדוני לקד בשחיתותם, שאמרנו בצלון יחיה וגויים, שיסי ושמחי בעת אדום, ישרת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשכרי ותתארי. תם אבנך בציון לא עושית לגמתך, פקד אבנך בעת אדום, גילה על חדותך. יש מדרש שאנחנו רואים אותו גם בקינות, קינה שמתחילה ויקונן ירמיהו על יושיהו, שאומר דרך יואם זהב, באמת לא היה לנו מלך שהיה זהב טהור יותר מיושיהו, וזה נכון. החיבור הזה אל יושיהו מעניין, והוא זה שקושר את השם של המגילה למגילת קינות. מי שתנח בידו נפתח בדברי הימים ב' פרק למדהי. שם מתואר הקרב האחרון שיושיהו נהרג בו, נהרג במקרה, בקרב שעל פי דרך הטבע לא היה צריך להיהרג. זה היה במגידו, והיה די ברור כשיושיהו נהרג, ויושיהו באמת הרג את כל התשובה, מעשה התשובה הגדול, וגם הביא את ממלכת יהודה לעוצמה גדולה. היה ברור ברגע שהוא נהרג, שאפשר לומר אפס סיכוי, עדיין לא לחורבן אבל לשעבוד. וכתוב בפסוק כ"ד, ויעבירו העבדיו מן המרכבה ויקבעו הרכב המשנה שלו, ויוליכו ירושלים וימות ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. היה מלך טוב, מלך צדיק, אהבות. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, נזכיר לנו את בת יפתח, והינם כתובים על הקינות. שוב פרשנות, אחת הפרשנות בחזל, יש גם פרשנות שחולקת, אחת הפרשנות בחזל, הינם כתובים על הקינות, זוהי מגילת קינות. וממילא אם אתה רוצה לחפש משהו על יאשיהו, אז מה מתאים יותר מאיכה יואב זהב, וגם מן האמירה רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, רמז לכך שיאשיהו משיח. יש לנו גם בזכריה פסוקים שמביא אותם בהרחבה רבה הרב קוק במספד בירושלים, המספד שהוא כתב על הרצל, את הפסוקים בזכריה, את הפסוק בזכריה שעוסק בזה, במספד הגדול שהיה ביום מותו של יאשיהו, וכתוב הינם כתובים על הקינות. ואם כן, המגילה שלנו היא מגילת קינות, כיוון ששם באמת נכתבו קינות על יאשיהו. על פי הפשט וגם על פי מדרשים אחרים, הקינות שנכתבו על יאשיהו אינן מגילת איכה. מגילת איכה היא סיפור אחר, ואכן הפשט בקינה שקראנו עכשיו לא מכוון אותנו אל יאשיהו, כיוון שאם ניתן לתת כותרת של מילה אחת לקינה הזאת, אז מה הכותרת שהם נותנים? מילת איכה כמובן. מה? לא, זה מילה כללית מדי. הרעב. כל מה שהוא טועה פה זה הרעב. ימי יאשיהו היו ימי עוצמת מלכות יהודה, עוצמה גדולה מאוד. כשאנחנו מדברים על הרעב, אנחנו מדברים על הרעב במצור האחרון. אנחנו לא מדברים על דבר אחר, הרעב במצור האחרון. נזכיר שהמצור ארך שנה וחצי. המצור החל בעשרה בטבת, העיר הובקעה בתשעה בתמוז, בבית ראשון זה בדיוק שנה וחצי. כלומר, אני צריך להוסיף פה עוד שנה. המצור החל בעשרה בטבת של השנה התשיעית של צדקיהו, והוא הובקע בתשעה בתמוז של השנה ה-11. כלומר, הייתה כל השנה העשירית, שלושה חודשים אחרונים של השנה התשיעית ושלושה חודשים ראשונים של השנה ה-11. בדיוק שנה וחצי מיום ליום היה המצור. אם אנחנו רוצים לדייק, במצור הזה הייתה הפסקה של כמה ימים בין השנה הראשונה לחצי שנה האחרונה, כלומר פחות או יותר בעשרה בטבת של השנה העשירית המצור הופסק, אבל הופסק לימים ספורים בלבד, שבוע, שבועיים, אי אפשר לדעת כמה. ואז החל מצור ממש קטלני של מחצית השנה האחרונה. לא היה מה לאכול, לא היה מה לשתות בירושלים, אנשים פשוט נפלו מרעב. הרעב הזה הוא המתואר לנו כאן, והוא המצדיק כמובן לפני עצמו קינה, קינה קשה, עצובה. כמו נראה, חיו עם זהב ישמי הקדם הטוב, תשתפך נער ונקודש בראש כל חוצות. כלומר, מה קורה? אנשים מוכנים לשלם בזהב ובאבנים טובות תמורת איזה רבע פרוסת לחם יהיה בזה. הכסף כבר לא שווה שום דבר, מוכנים לתת כל כסף בעולם כדי לקבל איזשהו משהו שאפשר להכניס אותו לפה. ובהמשך, זה לא רק מציאות אלא גם משל, בני ציון העיקרים המסולעים בפז, איכן נחשבו לבלי חרס, מעשה ידי יוצא, כמו שהזהב מונח באשפתו, בגלל שאין מה לעשות איתו, גם בני ציון, שהם כולם אנשים שהם זהב, ממש מונחים באשפתו. ושוב תראו הרב, גם תנים חלצושת עניקו גוריהן, דבק לשון יונק אל חיכו בצמה, עוללים שעלו לכם, פורשן להם, האוכלים למעדנים נשבו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיכו אשפתות, האמונים עלי תולה, כלומר אנשים שלבושם הוא תחלת והרגמנד ותולעת שני, לובשים, תולעת שני זה היה סוג בד מאוד מאוד מובחר, ועכשיו הם כמו תולעים באשפתות. ויגדל עבון בת עמי, הכוונה העונש של בת עמי, יותר גדול משל סדום. סדום נהפכה ברגע, וכאן זוהי גסיסה איטית. מתארת הנזירים, זכו נזירי המשלג, זכו בחלב, עד מורץ מפנינים, ספיק גזרתם, ועכשיו חשק משעות אורם, לא ניקרו בחוצות, ספק אורם על עצמם, יבש היה חרץ. שוב, תורים היו חללי חרב, דיברנו על זה. נתן אולי מילה אחת לפסוק ש... בעייתי, שאני משוכנע שלא מבינים אותו בצורה נכונה בדרך כלל. ידי נשים רחמניות בישו ידיהן, היו לברות לנו בשבר בת עמי. נדבר גם על המילה לברות, אבל נסביר את מה שקורה פה. היה לנו סיפור כזה במצור בשומרון, שתי נשים שבאות למלך לדין תורה, שאמרו, בוא, אכלנו את הבן שלי, היום הבטחת שנאכל את הבן שלה, והיא מחביאה את הבן. גם בתורה יש לנו. הרכה וחרה, הנוגה. ותהיה כף רגלה מתענג ומרוך. תארה עינה בישיקה ובבנה ובביתה, מתת לאחד מהם. מבשר בניה אשר תלד כי תוכלם בחוסר כל בשת במצור ובמצוק אשר יציק לך או יבחה משלך. שומעים על נשים שאוכלות את הילדים שלהם, למיטב הבנתי אין חיה כזאת ואין דבר כזה. שום אישה, שום אמא לא חשודה לעשות כזה דבר, גם ברעב הקשה ביותר לקחת את הילד שלה לשחוט אותו ולאכול אותו. אין דבר כזה. לא שמענו מעולם. יש תיאור אחד שאני מפקפק באמיתותו, מופיע לנו בפני הדיוס בתולדות מלחמת היהודים והרומאים, אני שעה רעת, אבל אחרי שנטרפה עליה דעתה, שזה מה שהיא עשה. קחה את הבן שלה, שחטה אותו, ואכלה את בשרו. אני לא בטוח שהדבר הזה נכון. בפשטות הדברים, צריכים לקרוא את הפסוקים שקודם, דבק לשון יונק אל חיכו בצמה, מדובר על ילדים שמתו בדרך כלל, כשיש רעב, אז לילדים הם פחות עמידים. מהמבוגרים, תראו את ישמעאל ואת הגר. הילדים הם פחות עמידים. אז הם מתים, ראשונים. האם הורים מסוגלים לאכול כפיות של ילדים? התשובה היא כן. ברעב קשה מאוד, יש לנו העדויות של קוף צטניק, קראו לו פיפל, והוא מתאר את התופעה הזאת. שאכלו גביעות של ילדים. לא היה מה לאכול. ולאה, ויום אחרי יום, ומכה, ואנשים נטרפת עליהם את האדם למחצה, לשליש ולהריע. אז אוכלים גביעות של ילדים, אבל לקחת את הילד ולשחוט אותו כדי לאכול אותו. אני את הבנתי, לא היה ולא נברא. זה גם מה שקרה שם במצור שומרון. הילדים מתו, ואז הם החליטו לחלק, והיא מחביאה את הבן שלה, זה לא שמחביאה את הבן שלה שלו לשחוט אותו, היא מחביאה את הבן שלה, את הבשר שלו, כי היא רוצה לאכול אותו לבד. זה גם מה שאומרת אותה רבי, הרכב אחד להנוגה אשר במסתח הפגלה, הצריך על הארץ מתענג ומרוך. תראה עיניי, לא תיתן לאף אחד, היא תחביא את הגבייה של הבן. אבל מדובר על גבייה, לא ששחטו ילדים ועטלו אותם, אני לא מאמין. ומי מעלה אם מדובר על המצור? הרי מה שעולה שרוח אפינו משיח אדוני נלכד בשכיבריו אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, זה לא יושיהו אלא זה צדקיהו. אנחנו מדברים פה על המצור האחרון. צדקיהו נלכד ימים ספורים אחרי שהוא מבקיעה החומה, כלומר אחרי המצור. ויש לנו איזה מדרש ידוע שהכסדים פרסו מצודות, רצו לצוד צבי, ונכנס לתוך המצודה הזאת צדקיהו המלך, כשברח שם בערבות יריחו, נכנס לתוך מצודה, לקוח מהפסוק הזה, רוח אפינו משיר השם נלכד בשחיתותם, שזה נאמר על צדקיהו. האם צדקיהו הוא משיח השם? מסתבר שכן. כך נאמר באמת בירמיהו, מי שמחזיק ספר בפרק ג', פסוק ה', הנה ימים באים עם אדוני והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט ולכה בארץ. מיד אחרי פסוקים שהוא מדבר בהם על יהויכין, יהויכין היה המלך שקדם לצדקיהו, קודם לא הזכרתי אותו, הוא בין יהויכין לבין צדקיהו, מלך רק שלושה חודשים. והקימותי לדוד צמח צדיק, מלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. וימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. שם צדקנו במילה אחרת צדקיהו. כאן הוא מופיע ממש כמשיח. שוב, כבר הייתה גזירת 70 שנה שימשול נבוכדנצר. הגזירה הזו כבר הייתה מימי יהויקים. ולכן אומר כאן הנביא, רוח אפינו משיח השם ילכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילון יחיה בגויים. הוא משיח, כמו שזרובבל היה משיח. כלומר, זה מין משיח כזה שחיים תחת חסות של איזה גוי, אבל אפשר לחיות, אפשר לקיים את ירושלים, אפשר להתקיים איכשהו, הדברים יכלו להיות במידת הרחמים זו או אחרת, גם תחת שלטונו של נבוכדנצר, כמו שזרובבל. גם כן נקרא משיח במיתר הגדול לפני זרובבל למישור, ויש שם תיאורים של זרובבל כמשיח, למרות שהכל היה תחת מלכות פרס. ודאי לא אידיאלי, ודאי אנחנו שואפים לעצמאות ולא להיות ולא למשיחים תחת מלכי גוי. לא תמיד זוכים, בדור שלנו אנחנו זוכים לעצמאות, אז בסדר. אבל זה לא דבר לא נעלם. אני נולדתי אחרי מלחמת העצמאות, אבל להשוות את העצמאות של מדינת ישראל היום למה שהייתה עד שהייתי בין 35-40, זה עולם אחר לגמרי. לא היינו עצמאים, לא הייתה לנו עצמאות כלכלית, לא היה לנו שום דבר, נשארנו כל הזמן על ארצות הברית בכל גרוש ובכל מקום. והוא פעם ללוי אשכול, כולם מכירים את הבדיחה הזאת, עם זקן כל כך ארוך, אמרו לו, יש בצורת, הוא יודע איפה, תראו לו כאן בגליל, בנגב. מה? חשבתי שבקליפורניה זה היה נורא. כיוון שקליפורניה נתנה לנו את הכל, היום שאנחנו הרבה יותר עצמאים, אנחנו מרגישים, נושמים עצמאות, גם כן, לא בצורה גמורה, לא לגמרי עצמאים, אבל יודעים עצמאות. היום ניתן היה לדבר על משיח אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, אבל זה צדקיהו. מדובר פה אם כן על ממש הרגעים האחרונים של המצור, והרעב מצואה פה בצורה כל כך עכשווית. הוא באמת היה כזה, הוא באמת היה כזה. ושוב קריאת נקמה, סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. זאת כוס יין החימה שהנביא השקע בה את כל הגויים, וגם אלה שלא רצו לשתות שתו. והנביא עצמו אומר להם, אין זו לפתור, אבל הוא נראו נמפת, הוא אומר שם לאדום, כי הוא אמר אדוני, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו, ואתה הוא נקו תנקה, לא תנקה, כי שתו תשתו. אדום באמת חטפה, חטפה בצורה קשה מאוד, לקח כמה שנים, אבל בסופו של דבר אדום והעיר סלע הושמדה. יש לנו שם כתובת של נבונאי, אני מסתכל עליך האחרון, אני יודעתי מהבונאי של נבוכדנצר עצמו, אבל לא ניכנס לוויכוחים האלה עכשיו. אם כן, יש לנו כאן פרק שמתאר את סוף ימי צדקיהו, את הרעב הקשה, וקצת מכניס אותנו לאווירה ולמשמעות של המצור ושל הרעב של מה שהיה בירושלים. אגב, העניין הזה אני אקדים אולי עוד משפט אחד, אבל לא נסיק את כל מה שאנחנו רוצים. ולמה כי? כאשר עבדתי, אז אני אכניס בכל אופן עוד משפט אחד. רוצה קצת לדבר, רוצה ערב 17 בתמוז. 17 בתמוז אנחנו מדברים גם על חומת המצרפים, גם את הבקעת חומת הבית הראשון, למרות שהייתה ב9 בתמוז. ודעת התלמוד הראשון נגמי הייתה ב17 בתמוז. אבל במקרא כתוב ב9 בתמוז. לחומת הבית השני, רוצה לומר כמה דברים בשבחה של העיר ירושלים. יהויכין, שהוא המלך שהיה לפני צדקיהו, גלו איתו כל החרש והמוסגר. חרש והמוסגר, אנחנו יודעים, זאת תעשיית הנשק. גם אצל פלישתים נאמר, וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, בן יאנסו יוחים, חי רוחנית. חרש והמוסגר זאת תעשיית הנשק. כל גדולי האומה, וכל העשירים, וכל התעשיינים, גלו, ומי שנותר בימי צדקיהו זה דלת העם. היא נותרה בירושלים. מה בדיוק שווה ירושלים כשרק דלת העם בתוכה וכאשר נבוכדנצר עצמו צר עליה? אני רוצה להקריא פסוק אחד בירמיהו פרק ל"ד. ונבוכדנצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלים על כל הארץ. ונבוכדנצר היה צריך לגייס את כל הצבא שלו, היה צריך כמובן לגייס את כל השבויים, כל ממלכות ארץ ממשלת ידו, הוא היה צריך הרבה מאוד שבויים כדי שיבנו את הדייק, הכרש המשופע הזה שבו רצים אחר כך לתוך החומה, אי אפשר לפנות אותו בלי למות. הרי זורקים עליך שמן רותח וזפת מותחת ואבנים כבדות מהחומה הפנימה ועומדים על החומה וזורקים עליך למטה, וזה עשו חיילים של חיילים שבויים של האויב, והם לאט לאט בנו ונהרגו, והוא שלח אחרים ונהרגו ושלח אחרים ונהרגו. היה צריך את כל ממלכות הארץ ממשלת ידו, אבל לא רק זה, בכל העמים היה צריך לגייס גם את כל בעלי בריתו, מלך פרש ומדי ומלכים נוספים. נבוכדנצר לבד מול ירושלים של צדקיהו, של דלת העם, שנה וחצי לקח לו להילחם שם עם כל העמים שמסביבו. יופיע לנו גם בהפטרה שלנו, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שער ירושלים. כולם, מה הייתה עוצמתה של ירושלים? לא ידעתי שאני אדבר על זה. הייתי יודע, הייתי מביא לכם והייתי קורא לכם עכשיו מתולדות מלחמת היהודים והרומאים של פלאביוס. גם אני מכיר את כל העטפות האלה, על הקנאים האלה, הלא ריאליים, ומה הם עשו, ולאיזה בוץ הכניסו אותנו, ואיך הם חשבו שהם יכולים להילחם נגד הרומאים. כולנו פלאביוס אחד גדול. אבל את ההיסטוריה לומדים ממנו, והוא הייתה לו סיבה לעתיד. של המלחמה הזאת לא היה שום סיכוי, בגלל שהוא הרי בגד בחבריו, הזכיר את עצמו, אז היה צריך להצדיק את זה. כל השאר זה קנאים לא ריאליסטים ושלא מבינים. הייתי קורא לכם נאום של טיטוס, ואיזה כותב פלאביוס עשו, איך הוא מתחנן לפני חייליו ואומר, תעזרו כוח כי עוד רגע אנחנו יוצאים מפה במושב וחרפה. הקנאים הצליחו לשרוף את כל העצים שעליהם הם בנו את הסולמות לעלות לירושלים, ולא היו עצים בשום מרחק מירושלים. הוא מתחנן לפני חייליו הרומאים, תעזרו אומץ כי אחרת איזה בושה תהיה. אבל הייתי מקריא לכם את זה, אבל לא הבאתי את הספר. ירושלים נלחמה בעוצמה בלתי רגילה, גם בבית ראשון, גם בבית שני. היא יכלה לעמוד מול צרות שקשה להאמין, אבל היא עמדה. נפלה. הייתה גזירה משמיים, וירושלים נפלה, ואנחנו מדברים על הבקעת החומה, גם בית ראשון וגם בית שני, נזכרתי משהו מהדברים. אמרו לנו שבע דקות, יש שלושה פרקים. לא מספיק, אני אבחר את פרקים. אחד. בואו נקרא את כולו, אם נקרא את כולו יבוא בזמן. אני מעריך שאנשים מכירים את הפרק הזה, ואני רוצה לומר כמה מילים גם עליו. מדובר על פרק חריג, הוא לא מתחיל באיכה, גם הפרק האחרון, אבל הפרק האחרון חריג לגמרי. אבל מתוך ארבעת הפרקים הראשונים הוא היחיד שלא מתחיל באיכה. גם האלף בית שלו הוא משולש, ולא אחד אחד. וגם הפסוקים בנויים במקצב שונה לגמרי, פסוקים הרבה יותר קצרים. ניתן לראות בצורה. מה שאומר שמדובר פה על פרק שדן בדברים שונים. ואכן, תחילת הפרק, תחילת הקינה, מזכירה את טבעו של הפרק הזה. אני הגבר ראה עוני בשרת עברתו. הקינה המופיעה כאן היא קינה של ירמיהו, לא על החורבן אלא על עצמו. הוא מתאר כאן את תולדותיו כנביא, וכמה הוא סובל. שאלה שאני צריך לעמוד עליה, למה זה חשוב. אבל הוא מתאר אותי נהג והיולה חושך ולא אור, אבי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילה ושרים ואורי שיבר עצמותיי, בנה הרי ויקף ראש ופלאה במחשקים ושיבה מכנתי עולם, גדר בעדי ולא יצא, הכביד וחושתי, גם כי אזעק ואשרי השטן תפילתי, כדאי דרכי וגזיק נתיבותיי בא. שוב כלא במושגים שירמיהו חווה, זה לא בתי כלא שלנו, יש חצר ויש עיסוק כזה ועיסוק אחר ועובדים סוציאליים, כלא כאן זה חדר סגור לגמרי, בלי חלון, חושך, בלי אוויר, בלי שום דבר, וכמובן ששוברים לו שם את העצמות. בואו נראה כמה דוגמאות, נסתכל בדף המקורות. פרק זין בירמיהו, הנבואה שהוא אמר כשלא היה הבית הזה. לא פרק זין, פרק כפר, זה תגובה לפרק זין של כשלא היה הבית הזה. וישבו הקונים והנביאים וכל העם את ירמיהו לדבר את הדברים האלה בבית הנביא, כחלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה ה' לדבר לכל העם, והתפסו אותו הקונים והנביאים וכל העם לאמור מות תמות. אמרו אני בית בשם אדוני כשלא היה הבית הזה, ויעזות תחרב מן יושב ויקרא לכל העם אל ירמיהו בבית אדוני. בהמשך זה ירמיהו מנסה לצאת מהעסק הזה ואומר להם, ואני נראיתי אתכם, דילקתי קצת, עשו לי כתוב לך ישר בעיניכם הכרדות, תדעו כי אם נמיתים אתם אותי כדם נקי אתם שנותנים על העיר הזאת לנפשיה, כי אתם שלחני אדוני עליכם, נדבר בעוזריכם כל הדברים האלה. המשך הפרק באמת מתאר ששוכנעו שם כל השופטים ירמיהו נידון למוות. אך יד אחיקם בן שפעם הייתה אל ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם להמיתו. אחד השרים ממשפחה שהייתה נאמנה לירמיהו הציל אותו ברגע האחרון. אני קורא בפרק כף, וישמע פשחו בנימי הכהן ופקיד נגיד בבית אדוני את ירמיהו ניבא את הדברים האלה, ויקף פשחו את ירמיהו הנביא ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית אדוני. מה זה בדיוק מהפכת ואיך זה מתקשר לבילה ושרי ואורי שיבר עצמדי? אני אתן פה לכל אחד לדמיין לעצמו, לא נספיק להתחיל לקרוא דרור לדמיון שלנו. פרק למצרים, ואי בעלות חיל כסדים על ירושלים מפני חיל פרעה. אמרתי שאחרי שנה של מצור הייתה הפסקה של שבועיים שלושה, אני לא יודע כמה. ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין להחליק משם לתוכם, ויהיו בשער בנימין משם בעל פקידות ושמו ירמיה בן שלמיה בן חנניה, חזר אומרים שהוא נכדו של חנניה בן עזור. ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור לכסדים אתה נופל, וירמיהו שקר ענני נופל על הכסתי ולשמע אליו ויתפוס יחיה וירמיהו וידבר אל השרים ויקשיבו השרים אל ירמיהו והיכו אותו ונתנו אותו בית האזור בית יונתן הסופר כי אותו עשו לבית כלא כי לא ירמיהו לבית הבור ולכנונות וישב שם ירמיהו ימים רבים. בהמשך הדברים מחמירים, פרק למד ח', אני מתחיל שם מהשורה השלישית, הוא אמרו השרים אל המלך, יומתנה את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי השם מלחמה הנשארים בעיר הזאת, את ידי כל העם לדבר עליהם כדברים האלה, כי האיש הזה נהיה דורש לשלום לעם הזה, כי אם לרעה. ויאמר המלך צדקיהו אומר בידכם, כי אין המלך יוכל אתכם דבר, ויקחו את ירמיהו וישליכו אותו אל הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בכבלים ובבור אין מים כי אם טיט. ויתבע ירמיהו בטיט, מקביל ליוסף, אין מים, אבל לקשים והקרבים, כאן אין מים, אבל יש טיט. וישמע אבן מלך, וישרישו בבית המלך, כי נדעו את ירמיהו אל הבור, והמלך יושב בשער בנימין, ויצא אבן מלך מבית המלך, וידבר אל המלך לאמור, אדוני המלך, יראו הראשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו, ולביא את אשר ישליכו אל הבור, והיום אותתה מתנה רעב, כי אין הלחם עוד בעיר. ויצווה המלך את אבן מלך כושי לבור, ויקח בידך מזה 30 אנשים, ועלית את ירמיהו מן הבור בטרם ימות. ויקח אבן מלך את האנשים אשר בידו, ויבוא בית המלך תחת האוצר, ויקומן שם פלויי צחפות, מולי מלכים, וישלחם לירמיהו אל הבור בחבלים. מושכים אותו. בואו נראה אצלנו בפרק ג' מה יכול להיות שייך לזה. נסתכל בפסוק נ"ב, צוד צדוני כציפור ויבי חינם צבטו בבור חיי וידו אבל בי צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי גם כשהוא תובע בתוך עתיד. קראתי שמך את מים בו תחתיות, כולי שמעת אל תעלה מוזריך לרלכתי לשלחתי, קרבת ביום הקרקע, אמרת אל תראה, רבת אל תראה, תנפשי, קראת חיי, וכולי וכולי וכולי. ימיהו לא מלקק דבש, וחוטף הרבה מכות. ויסורים. אבל למה הקינה האישית של ימיהו אמורה לעניין אותנו בתשעה באב? אנשים רבים סבלו, אנחנו בכל אופן תשעה באב מקוננים על עם ישראל ועל ירושלים ועל המקדש, לא על איש פרטי, חשוב ככל שיהיה. ושוב להפטרה שנקרא השבת, זה בעמוד הראשון למטה, ימיהו פרק א' תדבר ודמית. זה מראה הסיר הנפוח, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון על אומן, מה דובר בנדו יש גיסות את השער ירושלים על מלחומתי הסביב ועל כל הרי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר יצפוני ויקפו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשה אליהם. ואתה, אומר השם לנביא, ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי הצפקה. אל תחת מפניהם ונחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצע ולמות ברזור לכמות נחושו על כל הארץ ומלכי יהודה ישראל לכהניה ולעם הארץ ונחמו אליך ולא יוכלו לך כי איתך אני נומד מהר עצמך. הנבואה שנעסוק בה בעזרת השם קראו בהפטרת השבת איננה מדברת על חורבן, היא מדברת על מצור. מצור היה גם אצל חזקיהו בימי סנחריב שנגמר בישועה גדולה. למה? כי נביאים דיברו, וחזקיהו שמע עליהם. ואז המצור נגמר בישועה גדולה. כאן בימי החורבן, זוהי התקווה, כשיבוא המצור אתה תדבר, וישמעו אליך, ואז זה יכול להיגמר בישועה. אני לא נותן בידם את ירושלים. הם יבואו ויתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, יהיה מצור. ואז ודיברתי משפטי אותם על כל העתן. אבל נשים להם לדימוי. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אתה מבחינתי גילו מיניאטורי של עם ישראל. אתה וכל אויביך שהם שרי המלך כמו ירושלים במצור. אתה עומד במצור ומפתיר איך לא אשב ואני הנה נתתיך לעיר מבצר ולעמוד ברזל וחומות נחושת בכל הארץ למלכי יהודה לשרי על כהניה ולעם הארץ ונלחמו אליך ולא יוכלו להרחיבך אני נאום השם להצילך. עם רמז ברור גם את ירושלים שהיא מבצר ועמוד ברזל ילחמו עליה, אבל אני אהיה בירושלים להושיב. זה לא עבר. בין השאר זה לא עבר בגלל מה שעשו לירמיהו. הדבר האחרון של תורה לפני החורבן, זה את השלכת ירמיהו לבית הסוהר. ואז הגיע של החורבן. בסוף דברי הימים, ממש הפסוקים הקודמים, את דברי הימים, אני רואה פרק הנקרא פסוק י' ד' גם כל שרי הכהנים העם ירבו למעול מעל ככל תרבות הגויים ויתמו את בית אדוני אשר הקדיש בירושלים וישלח אדוני אלוהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כחמל עמו ועל מעונו ויהיו מלאיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתים בנביאיו עד עלות חמת אדוני בעמו אליהם מרפא ויעל עליהם את מלך כסים והרוג בחוג הם בחרב בבית מקדשה ולחמל על בחוג גדולה זקן וישש הכל נתן בידו. המכה בפטיש הייתה ההתעללות שלהם בנביאים. הנביא הוא אבן המבחן לירושלים. כל עוד הנביא עומד במצור אבל מחזיק מעמד, גם ירושלים מחזיקה מעמד. רגע שעושים לנביא את מה שעושים, גם ירושלים קורסת. ולכן הדברים שקרו לירמיהו בסופו של דבר הם אלו שהתהפכו גם על עם ישראל. והקינה על גורלו של ירמיהו היא קינה גם על גורלם של ישראל. מדרך ה' נגיד רק פסוק אחד, נשיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקרים.